ברשות בעל הבית, באמת תוך כל הרפואות, וגם את אחי, אורי הרב בנימין בן רות, אומר, בא עכשיו משם. בעזרת השם, מי ששאלו, מורדם ומשם, אבל מצפים לישועה גדולה. בן. בעקבות מחלה, בעקבות הכל, פה בבלינסון. בעזרת השם, מצפים לישועה. בנימין בן רות. טוב, אז מסתום איזה מחובר. אני רוצה להיכנס לחיות עם הזמן, נכון? אני צריך להיכנס לשלישי ולרביעי. אבל לחיות עם הזמן, אז השבת, זה שבת ברוך השם משולשת. הדבר הראשון שצריך להתחזק בו תמיד, ובטח עכשיו, זה בשמחה. זה סוד גדול. העולם חושב שצריך לדעת, לשמוח בכל מצב, גם כקשה, אבל בעצם העולם יודע שהשמחה היא הרפואה הכי גדולה. בתור רפואה, ממש בתור רפואה. לא רפואות שטויות, רפואת אמת, רפואה. אז השבת זה שבת מברכים של חודש אדר. שבת מברכים אדר, שמרבים בשמחה, וזאת גם שבת שקלים, שמשמיעים על השקלים מי שנכנס אדר, וכיוון שמשמיעים על השקלים מי שנכנס אדר, אז התקנה היא שבשבת שחלה בראש חודש אדר, או לפני, סמוכה לראש חודש אדר, קוראים פרשת מחצית השקל, וחוץ מזה, זה גם פרשה ככה לא קטנה, פרשת משפטים. אז זה פרשה משולשת. זהו, וכיוון שהפעם האחרונה שלמדנו תניה כמו שצריך, הייתה באדיץ' עם הרב בעל הבית. אז אני אתחיל רק בפרשה היומית, אלא ברשותכם בתניה היומי, ויש את זה פה גם בצרפתית, אז זה יותר קל לי. אני רואה פה עכשיו. אז אני אקרא את זה מהעברית, אבל בכל זאת, בסדר, ניסיתי מהצרפתית. זהו, אני רוצה להגיד לך שפעם ראשונה שפתחתי תניא, ויש חלק יותר קשה ממה שכתוב. כן, כי באמת, מה זה? זה אותו דבר, החלק הזה הוא אותו דבר. החלק הזה הוא אותו דבר. אז בתניא של היום, בתניא של המניות, בזה רוצה לפתוח ככה כמה שורות, בסדר, בתניה של היום, זה לכבוד בעל הבית, כיוון שבאמת פה זה המשך של התניה, בבית הזה, ברוך השם. אז פרק כ"ו בתניה, הוא מדבר על המאבק בין הנפשות, בסדר, שזו מלחמה, ואיך במלחמה מנצחים? יש אצל התניא ביטוי ידוע, כי תצא למלחמה על אויביך, זה מופיע בכל הספרים שהכוונה שם זה ליצר הרע, ומלחמה ביצר וכו'. התניא אומר שזה ודאי נכון, אבל צריך לדעת שכשאתה יוצא למלחמה, הדבר הראשון שאתה צריך לדעת הוא שאתה יוצא למלחמה, שאתה במצב שאתה על אויביך. זה ידיעה בסיסית. זה לא כי תצא למלחמה מול, ב, עם, כנגד, זה על. זה הנחה בסיסית. וזה לא סתם כדי לעודד, אלא כי אם המלחמה היא בין הנפש האלוקית והנפש הבהמית, כלומר, אם המלחמה היא בין משהו שהוא אינסופי למשהו שהוא סופי, אז נכון שסטטיסטית, הרשעים גוברים בעולם, והרוע גובר. נכון. אבל ברור שהאין סוף מנצח את הסוף. וככל שאתה מפנים את זה, שאתה יוצא למלחמה, א', אתה לא משתעשע באשליות. יש מלחמה. אתה לא סיימת את המלחמה. אתה במאבק. יש מלחמה. והמלחמה כוללת יציאה. זאת אומרת, כדי להילחם, בוודאי כדי לנצח במלחמה, לפעמים צריך לצאת מהמציאות שהיית בה מקודם. זה שינוי קונספציה, זה שינוי... אבל כשאתה יוצא למלחמה, אתה צריך לדעת שאתה יוצא על. ובהמשך שם המובן שהכוונה באויביך זה תנסה גם לזהות, כמו ברפואה טובה, תנסה לזהות לא באופן כללי אויב, אלא במה הוא האויב שלך, מהי הנקודה, ששם, איפה הנקודות? אז הוא מגיע לפרק הוו, הוא אומר, אני קורא משפט אחד מהדברים של אתמול, כי זה בתחילת הפרק, ואז למושגים על השמחה. ברם כגון דה מאיז. ברם זה מאיז. מה זה מאיז? מאיז? מה? M-A-I-S. זה מה? אז למה יש לו כך הרבה אותיות? אחד בפה, אחד בלב. עוד בפה, עוד בלב, עוד בפה, עוד בלב, ככה זה. טוב? מה כתוב מה, אני גם הייתי יודע. ברם כגון דעת צריך להודו על כלל גדול. כי כמו שניצחון לנצח דבר גשמי, כגון שני אנשים המתאבקים זה עם זה להפיל זה את זה. הולכים למאבק. הנה, אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו. אני בא עכשיו ממרץ אחרי חדר ניתוח. זה המציאות. קודם כל, הנחת יסוד. גם אם הוא, של מעליכם הרדני, גם אם הוא גיבור יותר מחברו, מבחינת המבנה, מבחינת הבריאות, מבחינת אבל הוא בעצלות, הוא בכבדות, הוא בחוסר חשק לחיים, אז הוא ימוצח. זה כלל. אם האחד הוא בעצלות וכבדות, ינוצח בקל ויפול, גם אם הוא גיבור יותר מחברו, ככה ממש בניצחון היצר, אי אפשר לנצחו בעצלות וכבדות, הנמשכות מעצבות וטמטום הלב כאבן. טמטום הלב זה שהלב אטום, אבל אנחנו מתמקדים עכשיו בראשון. מעצבות נמשכת עצלות. העצלות באה מהעצבות. חוסר היכולת, חוסר החשק, באה מעצבות. וברגע שאתה בא למאבק מתוך עצבות, הוא עכשיו ינתח. לפעמים העצבות היא מדברים מעשיים, אני עצוב בגלל שהמציאות קשה. לפעמים העצבות היא בגלל מצבי הרוחני. זה נקרא עצבות ממילי דשמיה. והטענה המרכזית שלו זה שהבסיס לכל המחלות זה העצבות הזאת. אין בה שום דבר חיובי, כלום. היא לא מביאה לחשבון נפש, היא לא נותנת שום דבר, שום דבר, ההפך הגמור. כי אם בזריזות הנמשכת משמחה, עצלות נמשכת מעצבות, זריזות נמשכת משמחה. זה כלל פשוט. עצלות באה מעצבות, וזריזות באה משמחה. מור הזקן שואל בכמה מקומות, מה הנקודה שבה אברהם אבינו מתייחד בעניין עקדת יצחק? לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, היינו אבות שעקדו את ילדיהם, ולא אמרו להם, אל תשלח ידך. ראינו. אז המור הזקן אומר שהניסיון של אברהם יותר מהעקדה היה הניסיון אם הוא יעשה את זה בזריזות. ניסיון היה אם הוא יעשה את זה בשמחה. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמור, ויקח את שני נעריו. אהבה מקלקלת את השואה. אתה יכול לעשות את המצווה הזאת, אתה יכול, חייבו אותך, בסדר גמור. אבל איך אתה עושה את זה? ויש זריזות שנמשכת משמחה. ואז הוא אומר, כל ניצחון יכול לבוא רק מזריזות הנמשכת משמחה ופתיחת הלב, בניגוד לטמטום הלב, טמטום זה סגירה, ופתיחת הלב ותארתו מכל נדנוד דאגה ועצב בעולם. מאוד קיצוני. כל נדנוד דאגה ועצב בעולם. לכל דבר יש את הצד החיובי שבו, בעצבות אין. ואז הוא אומר שדווקא מתוך זה שהוא מכיר את הקשיים, והוא נשבר ליבו, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה, מתוך זה אז הוא מגיע להשיבה לי ססון אישך, ורוח נדיבה תשמחני, לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי, ואחרי תיקון טוב לא משנה, הוא נכנס לעניין הזה ואומר את הכל, ובסוף הוא מגיע, וכל זה מקרא מלא דיבר הכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. לכן אתה עובר את כל האיסורים האלה, יפוך על הפוך על הפוך על הפוך. מישהו פעם אמר לי שחודש אדר הוא חודש השמחה וחודש ניסן הוא חודש הגאולה. מישהו אמר שהסדר היה צריך להיות הפוך, תהיה גאולה, נשמח. כנראה שהסדר הוא הפוך. כשתהיה שמחה, תהיה גאולה. ברור שכשתהיה גאולה, תשמח. זה תהיה כבר שמחה בסדר גודל אחר. אבל כשתהיה שמחה מתוך המציאות, שמח. נו, זה יפה מאוד. להגיד את זה, זה יפה מאוד. אבל עכשיו, זה היה אתמול. התניא של היום אומר, וימי איצה יאוצה לטהר ליבו מכל עצב ונדנוד. איך מגיעים, איך מתארים את הלב מעצבות? עיצה יאוצה לתאר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה ממילי דאלמה. אמרתי לכם שיש שני סוגי דאגות. דאגות ממילי דאלמה, ודאגות ממילי דשמיה. מילי דאלמה זה מעניינים של המציאות, של העולם. לא מעניינים לא חשובים. חשובים מאוד. מילי דאלמה הכוונה היא לבני חיי ומזוני בעזרת השם. בני הכוונה הילדים, החיים והפרנסה, המזון. בני זה, 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 זה חינוך, זה הילדים, זה, זה העושר, זה השמחה, זה חיי, זה בריאות. בני חיי ומזוני. בריאות זה לפעמים חיים ממש. אז עיצה יאוצה לטהר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה. למה אני קורא את זה עכשיו? כי זה התניא היומי, ושנית, בגלל שכמה דקות לפני שהגעתי הנה, עוד הייתי בבילינסון, ולא הספקתי היום ללמוד את התניא היומי, ופתאום ראיתי שהתניא היומי זה עיצה היעוצה לטהר ליבו מכל עצב ונדנוד דאגה, ממילי דאלמה בבני חי ומזון. זה המרחק היה מפתח תקווה הנה, זה מה שהספקתי לראות, אז אני פשוט ממשיך את זה יותר. מודעת זאת לכל מאמר רבותינו זיכרונם לברכה. את זה צריך להגיד לא כשחס שלום רע, אלא הפוך. כשאתה משוכנע שיהיה טוב, וכשאתה מצפה, וכשאתה מאמין והכל, אבל לדעת את הדברים האלה עד הסוף. תשמעו, זה דבר מדהים. מודעת זאת לכל מאמר רבותינו זל, כשם שמברך על הטובה, איך כתוב שם בהמשך? כשם שמברך על הטובה, נו, מברך על הרעה. ופרשו בגמרא, מה זה כשם? הגמרא שואלת שאלה. הגמרא שואלת איך אפשר לברך על הטובה כשם שמברך על הרע? זה לא, זה ודאי לא הברכה עצמה. כי הברכה עצמה, כשמברכים על הרע, לא עלינו מברכים דיין האמת. וכשמברכים על הטובה, מברכים הטוב והמתים. אז זה ודאי לא נוסח. ברור שכשהמשנה במסכת ברכות אמרה כשם שמברך על הרע, מברך על הטובה, היא לא התכוונה לאותו הנוסח. אז מה כשם? מה, הרגשה צריכה להיות אותה הרגשה, איך ייתכן? עונה הגמרא, ופרשו בגמרא לקיבולי בשמחה. ועוד מעט תראו, הלכות עם הזמן הוא שמזה אני רוצה ללמוד את רביעי, עוד שנייה, בהקשר אחר לגמרי. יש משפטים ושקלים, ומי שנכנס זה הכל דבר אחד. אבל זה עוד מעט. לקיבולי בשמחה. אבל איך אפשר לקבל בשמחה? איך אפשר לקבל בשמחה כשהדבר הוא הכי קשה בעולם? מה לקיבולי בשמחה? יכול לקבל? אני אגב הבנתי תמיד את המושג לקבל, אני מקבל עליי את הדין. מה, לקיבולי בשמחה? אתה יכול גם, גם איזה מין ציפייה הזאת? זה לא מובן. כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית. כמו שמחת הטובה הנגלית ונראית. כמו שאתה מקבל שמחה של טובה, דהיינו, טובה הנגלית והנראית לך, כך אתה צריך להגיע למדרגה של קיבולי בשמחה. כי גם זו לטובה, אבל לא מסתפק במשפט הזה, גם זו לטובה רק שאינה נגלית ונראית לעיני בשר. יש טובה נגלית ונראית, ויש טובה נכסית, והיא נגלית בדיוק בדיוק להפך. מה זה לקיבולי בשמחה? עוד מעט. כי הוא, כי היא, הטובה הנכסית, מילים קשות, מעלמא דאיתקסיא שלמעלה מעלמא דאיתגליא. יש עולם הנגלה, עולם דאיתגליא, ויש עולם הכיסוי. בשם הוויה, בשם יוד קי וו קי, מחלקים תמיד את שם הוויה לשני החלקים. החלק הראשון זה אלמא דאיתקסיא, היוד ואחריו ההי, והחלק השני זה אלמא דאיתגליא. האות יוד היא נקודה. האות ה' היא אותה אות. הוו היא המשכה. י' מבטא תמיד את הנקודה העליונה, את הנקודה העילאית. וו' מבטאת את ההמשכה של הפה. איך זה ממשיך כאן בפועל? שהוא ווי משם הוויה ברוך הוא, ואלמא דאיתקסיא הוא י' ה'. וזהו שכתוב אשרי הגבר אשר, איך הפסוק? תייסרנו. אשרי הגבר אשר תייסרנו יא ומתורתך תלמדנו. אשרי הגבר אשר תייסרנו יוד קי. כלומר, שהאיסורים שבאים מיוד קי, שהם האיסורים שהם הנגלים פה כאיסורים, אבל הם שייכים לאלמא דברים עמוקים עמוקים עמוקים. טיפה מהם נראה. ולכן אמרו רבותינו זל, כי השמחים בייסורים, שמו את הביטוי, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כתוב, הנעלבים ואינם עולבים, השומעים חרפתם ואינם משיבים, והשמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. עוד רגע נדבר על המשפט הזה כולו, אני רק אומר את השורות שלו, וחוזר לו לפרשה. כי השמחה היא, מאהבתו קרבת השם, תשמעו את ההיגיון, מאהבתו את קרבת השם, יותר מאת כל חיי העולם הזה. שמעתם מה אמרנו עכשיו? זה דבר שקשה לתפוס אותו. אתם יודעים ממה הוא שמח?
הוא שמח,
יש כאן שולחן ערוך, משנה ברורה. כן? משנה ברורה חלק ב'. אין פה נכון. משנה ברורה חלק ב'. אני חוזר עוד שנייה אחת לתניה, כדי שלא יגידו שאני לומד חסידות, שיגידו. אבל כדי שלא יגידו שזה חסידות, זה שיגידו, את שולחן ערוך. שולחן ערוך צריך לקיים? מה הסיכום? שולחן ערוך, כן? מה שכתוב בשולחן ערוך, נכון? מה שכתוב בשולחן ערוך זה הלכות לכולם, נכון? כלומר, אין הלכות למטיבי לכת. מה, לא, איך, מה אתם אומרים? שולחן ערוך? שולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך. כתוב בשולחן ערוך סימן ריש כף ב'. כל פעם שלומדים את הדברים האלה זה סגולה לשמחות ונגלה בעזרת השם. לשמחה ונגלה אצל כולם. כתוב בסימן ריש כף ב', זה הסימן שהכותרת שלו היא ברכת הודעת הטוב והרע. מה מברכים על הטוב ומה מברכים על הרע? ובו ארבעה סעיפים. כתוב כך, על שמועות טובות, שהן טובות לא לבדו, אדם שמע שמועה טובה לעצמו, מברך שחיין. ואם הן טובות לא ולאחרים, מברך הטוב והמיטיב לאחרים. הלכה בית, על שמועות רעות לא עליכם, מברך ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בימי אמית. ג' שוכן ערו. חייב אדם לברך על הרעה. קודם כל סימן שמה שאנחנו מדברים עכשיו על בשמחה זה הלכה. זה לא רק עיצה להגיע, זה הלכה. כמו מוקצה. כמו שצריך ביום טוב, נכון? כמו שבת. הלכה, שולחן ערוך. אבל תשמעו לאן הוא מגיע. חייב, מכירים את הפסקה הזו בשולחן ערוך? תשמעו אותה. חייב אדם לברך על הרעה. בדעת שלימה ובנפש חפיצה. אם יש מילה לא מובנת, תגידו לי. בדעת שלימה ובנפש חפיצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. השולחן ערוך יכול היה רק לצטט. נכון? חייב בשמחה. הוא מסביר, בדעת שלימה ובנפש חפיצה, זה, לפי השולחן ערוך, זה כנראה צידוק הדין, או שיש צידוק הדין, יש ברכה. יש צידוק הדין שאני מצדק על היתר דין, ויש ברכה של דיין האמת. זה שני דברים. נפש חמצה זה מעבר, ודאי, ודאי, כדי להגיע לברכה. תשמעו אותו טוב. כשאני אומר דיין האמת, מה תוכן הברכה? שאני מברך על זה שהוא דן אמת. אין כאן שתי שואלות. לא אני מצדיק. זה היה בצידוק הדין. אני מברך על זה שהוא דן אמת. מה, ועכשיו אני לא אבל על זה? תפדה שכן. שני דברים. זה באותו שולחן ערוך שיש הלכות אבלות, שני דברים בכלל לא. לכן אני הולך עם זה לאט. תעזרו את הפרשה עכשיו לרגע, רק זה. זה סוגיית עולם. מי שנכנס מרבים בשמחה. אני אומר לכם, לעניות דעתי, המושג מרבים בשמחה מתבלבלים איתו, בגלל שאנחנו זוכרים את הפורים רב, ואת כיתה ב' ואת כיתה א', שבנהפוך הוא זה להפוך את הכיסא, אז זה נשאר אצלנו פורים. זה הרמה, מלכת אסתר, ולזרוק ינקוניה. מרבים בשמחה זה להגיע לשמחה בריבוי. צריך להבין את המושג הזה, איך מרבים בשמחה. מה זה מרבים בשמחה? קופצים פעמיים? מה זה מרבים בשמחה? אומרים פורים לנו, שכח את הכל. אגב, אתם יודעים מה זה שמחה בעולם של העולם? פורים לנו, נו, שכח. אם שוכחים, אפשר לשמוח. נכון? ככה אנחנו נוהגים להגיד, אם אין שכל, אין דאגות. אתם יודעים איזו שמחה תובע השולחן ערוך מאיתנו? שמחה שנובעת מדעת שלימה. דעת שלימה. ונפש חפיצה. חכו רגע, אנחנו באמצע, זה הלכה נדירה בשולחן ערוך, ופתאום לא פוסק הלכה קצרה, אלא מסביר אותה. כדרך שמברך בשמחה על הטובה, כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. שמעתם את המשפט? כי הרעה לעובדי השם, לא להיבהל, כי אם המשפט הזה היה נגמר פה, אני גם כן הייתי משתגע. כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם. זה נשמע מזוכיסטי. חכו. מה שמחתם וטובתם? כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, אדם אומר, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, ואני מודה לו כל כך על הבית, על הילדים, על הבריאות, ברוך השם, מידה עצומה. אבל איך שאל את עצמו רבי עקיבא רגע לפני מותו, ורבי עקיבא גם עבד את השם. רבי עקיבא, איך הוא שאל את עצמו בשנייה האחרונה? כל ימי הייתי מצטער, בכל נפשך היה ברצינות? אולי לא. מה, אתה באמת התלבטת? אם רבי עקיבא לא התלבט, אז זה סתם משחק. אם רבי עקיבא אומר, כל ימי הייתי מצטער, אי מתי יבוא פסוק זה לידי ואקיימנו, שנאמרו בכל נפשך. זאת אומרת שרבי עקיבא באמת, באמת, רצה לדעת שהוא בטוח, שהוא אוהב את השם עד כדי מסירות נפש. הוא לא היה בטוח. היום כל ילד בכיתה ח' יודע כבר אם הוא בסדר, אני יודע. הרבי עקיבא לא היה בטוח, טוב, זה מדרגות אחרות. הוא לא היה ילד בכיתה ח', הוא רבי עקיבא. כל ימי הייתי מצטער אם הגעתי למדרגה של באמת בכל נפשך. איך אני יודע אם אני עובד את השם הרבה? שלא יביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון אף פעם. איך אני יודע אם אני עובד את השם הרבה? כשלא עלינו אני מגיע לזה. ואם אני עובד את השם מתוך זהם, סימן שאני מקבל עליי מה שגזר עליי, עליי השם יתברך ב... אהבה. ואם אני עובד את השם באהבה, זו השמחה הכי גדולה שיש לי בעולם, כי מה מגמתי בעולם? לעבוד את השם באהבה. אתם הבנתם מה שכתוב פה? זה לא התניה, זה שולחן ערוך. רואים, זה לא, זה צרפתית, זה תניה, זה חסידים, זה משהו משונה, זה מוזרים כאלה, זה קופצים. זה שולחן ערוך, זה לנורמלים. בסדר? מחייב את כל השפויים. מה? עוד מעט נראה מה הוא אומר. הוא מוסיף פה תוספת. הוא מוסיף תוספת. הוא גם, עוד מעט תראה. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט נראה. נס פח השמן, איך פתאום נהיה פה מים? מה עשית? זה דוקטורים יודעים ככה. צרופי שיניים מתמלא מים, נכון? יש לך גם בבית כזה שאתה לוחץ וזה... לא אכפת לי, אבל אחרי זה אתה לא עושה כלום. טוב, אז כיוון זה פילפל, יודע צדיק נפש בהמתו, איך ידעת? אז כי הרעה לעובדי השם, של מלאכם מעיין עומר, בואו כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת, שומע איתה, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו. מה השמחה שלו? לעבוד את השם. נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו. אמרנו שקודם כל אנחנו מתחילים במי שנכנס, ובעניין שמובעים בשמחה. אז כיוון שהוא עובד את השם, וזאת בעצם מגמתו בחייו, הרמב״ם, רמב״ם, בסדר? בסוף נחזור לתנו. באמת שלא יגידו עלינו חסידים, וזה אז נתחיל בשולחן ערוך, נחזור לרמב״ם, זה כבר בכלל לנורמלים, נכון? זה כבר לגמרי, רמב״ם. זאת אומרת, אז אם מביאים זה סימן שזה... לא יעזור לי, אתה אומר. לא יעזור, לא צריך. אז הרמב״ם, יש ברמב״ם יסוד אדיר, אדיר, הוא חוזר עליו, היום ברמב״ם היומי, זה דווקא בשמונה פרקים ברמב״ם, היום ברמב״ם היומי, סיימנו את ספר המדע, מי שלומדים פרק אחד. אז סיימנו היום את ספר המדע ואת הלכות תשובה. בספר המדע זה חוזר על עצמו כמה פעמים היסוד הזה, והוא מתברר בשמונה פרקים לרמב״ם. שם הרמב״ם קובע קביעה מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה, הוא מציע אותה אגב כרפואה, כרפואת הנפשות. הוא אומר שהדבר החשוב ביותר הוא שתהיה לאדם מגמה אחת בחייו. מהי המגמה האחת? לא שתיים, לא שלוש, לא חמש, לא עשר, אחת. שהכל משרת אותה. מהי המגמה האחת? אחת. כשאתה יודע מהי המגמה האחת, אתה יודע לאן אתה הולך. לא מבין בכלכלה כלום, אבל אני בטוח שאם יש לך מגמה ברורה, אתה יודע להסביר מה שאתה רוצה. הוא מסביר מה זה נקרא המגמה האחת. המגמה האחת היא להשיג את השם. הרמב״ם, הרופא הגדול, אומר, לא נכון שהעיקר הבריאות. נכון שכל הסבתות אומרות העיקר הבריאות? העיקר הבריאות, אומר הרמב״ם, לא נכון. העיקר לעבוד את השם יתברך. כי לא נבראתי בשביל להיות בריא. זה לא הגיוני שנבראתי בשביל להיות בריא. כי הייתי בריא לפני שנבראתי. נכון? כמו לא הייתי חולה לפני כן, בשביל מה נבראתי? כמו מה היגיון? לא הבנתי. כבר נבראתי כדי לאכול בריא. אני צריך לאכול בריא כדי להגיע לתכלית האחת שבשבילה נבראתי. זה הרמב״ם. אז הרמב״ם אחרי שהוא נותן את הפרק הרביעי בשמונה פרקים, הוא מדבר בו על הרפואות, והוא אומר שמי שלא אוכל כמו שצריך, זהו והמות אצלי שווה, והוא אומר את הדברים הכי חריפים, כמו שרק הרמב״ם יכול להגיד, הוא אומר, אתה יודע, אתה צריך לעמוד בזה, אם תדע שזה לא נכון שהעיקר הבריאות זה שטויות. העיקר לידע את השם יתברך. אתם מבינים את הלוגיקה, לכן פתחתי מהרמב״ם. מה העיקר? הרמב״ם מגדיר, העיקר שתדע מה העיקר. זה העיקר, שתדע מה העיקר. אני פעם ירדתי על חבר'ה, בישיבה, לא ככה, לפני בחירות, אבל לפני איזה 20 שנה. אמרתי, אני אגיד לכם למה אתם נראים כמו שאתם נראים. אמרתי, תארו לכם, זה היה איזה התחלה של ש"ס. אמרתי, תארו לכם, אני מאיר עכשיו, ילד ש"סניק חמוד, זה היו חבר'ה חמודים, שלאיסטים כאלה, אתם עוד לא יודע איפה הייתם, לא נראיתם. אמרתי, תארו לכם, אני מאיר עכשיו ילד שסניק חמוד, בן 17, באמצע הלילה, 2:30 בלילה. אני מאיר אותו, מקפיץ אותו. ואני אומר לו, נו! והוא קם מיד. אני אומר לו, מי אחת יש לך? מה הוא אומר? מה הוא אומר? מה המילה שהוא אומר? אני לא יודע אם אתם זוכים על. אז הוא אמר לי, הוא זכאי. מי אמר? הוא זכאי. נכון? אמרתי להם על הכיף כיף, נכון? עכשיו אני מאיר ילד חמדניק. מה? אני אומר, מיד אני מאיר אותו, מה הוא אומר? אז הוא אומר לי, אחי אדוננו, הצבעת השם, ברור, הוא אומר, מיד. אמרתי, אני מאיר אתכם, ב-2:30 בלילה, מה אתה אומר? כן, נשון. נניח שהצלחתי להעיר אותך, מה אתה אומר? זה תלוי, איך מסתכלים על זה? על מה איך מסתכלים? זכניר, מה, תגיד, מה אתה אומר? על מה שווה להעיר אותך? תגיד דבר אחד שעליו אתה מוכן עד עושה. מה? תגיד, הוא זכאי, תגיד, הוא חייב. תגיד, תרנגול, תגיד! תגיד משהו, תגיד קוקוריקו, אבל תגיד משהו שנשמע. מה העיקר הבריאות? לא, עכשיו העיקר הנוף. עכשיו העיקר, מה העיקר? זה רמב״ם. העיקר שנדע מה העיקר. אז זה רמב״ם. אחר כך בא השולחן ערוך ואומר שהעיקר של האדם זה עבודת השם. ועבודת השם שהוא יודע שהוא עובד את השם היא השמחה לו. וכיוון שהוא עובד את השם מהאהבה, שזה שמחה לו, אז הוא שמח. אז ממילא אפשר להגיע, לברך בשמחה. כיוון שהוא מקבל בדעת שלמה ובנפש חפיצה, כי הוא יודע שהכל זה עבודת השם יתברך. אבל איך הקדוש ברוך הוא מביא את זה? עכשיו תראו שזה אותם מילים כמעט בתניה. זה אותם מילים רק במכה אחרת. נפתלי, תראה כמה שהוא חוזר על אותם מילים. ולכן אמרו רבותינו זל, כי השמחים בייסורים עליהם הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. כי השמחה היא מאהבתו קרבת השם יותר מכל חיי העולם הזה. המשפט הזה הוא אותו דבר. במה השמחה? בכוונה תרגמתי את זה קודם כל להלכתית. תרגמתי את זה לשולחן ערוכית. במה השמחה? השמחה היא מאהבתו את השם יתברך שהוא עובד השם מאהבה. זה הנוסח. עושים מאהבה ושמחים בייסורים. ועוד רגע נחזור על המשפט הזה. פילי פלאות, כי השמחה היא מאהבתו קרבת השם יותר מכל חיי העולם הזה, כי נכתיב כי טוב חסדך מחיים. ואז כתוב, ושפתי ישבחונך. כשאני תופס שטוב חסדך מחיים, מה זה טוב חסדך מחיים? החיים זה לא חסד. מה זה טוב חסדך מחיים? איזה מין משפט זה? אלא כשאני אומר טוב חסדך מחיים, כנראה שהחיים לא משדרים לי את זה עכשיו. אז טוב חסדך מחיים. וקרבת השם היא ביתר שאת ומעלה אין קץ באלמא דאיתקסיה. כי שם חביון עוזו ויושב בסתר עליון. זה העמקה. זה העומק, בדיוק. הקרבה הגדולה, האהבה הגדולה היא במקום של אלמא דאיתקסיה, והאיסורים שמופיעים פה כאיסורים באים ממקום של שמחה. זה לפילי. ועל כן זוכה, הוא אומר, למה שמחים ביצורים? עליהם הכתוב אומר, כצאת השמש בגבורתו, תשמעו את הביטוי. על כן זוכה לצאת השמש בגבורתו לעתיד לבוא, שהיא יציאת חמה מן ארתיקה. בעולם הזה השמש, אוי ואבוי אם היא תצא מן ארתיקה. כי מה יקרה לנו אם השמש תצא מן ארתיקה? אנחנו נשרף בחס וחלילה. אז השמש חייבת להיות מוסתרת. לכן כתוב בפסוק, כי שמש הוא מגן. השם אלוקים. אלוקים זה כמו המגן להשם, והמגן לשמש. בסדר? זה נקרא, הוא מצמצם את האור. הוא לא נותן לאור להופיע כמו שהוא. אז השמש צריכה להצטמצם. אבל מי שזכו להיות שמחים בייסורים, אז כשיתגלה בעולם אלמא דאיתקסיא, שיתגלה בעולם אור השמש, הם זכאים לראות את אור השמש בגבורתו. ולעתיד תתגלה השמש מכיסויה, דהיינו שאז יתגלה אלמא דאיתקסיא. אתם יודעים מה קרה בקריאת ים סוף? בני ישראל הולכים בתוך הים, ביבשה. מה הנס הגדול של שביעי של פסח? מה הנס הגדול של שביעי של פסח? אז בני ישראל הולכים בתוך הים ביבשה, ונניח שהם לא הולכים בתוך הים ביבשה. נניח שהם היו יוצאים ממצרים וטוסים במטוסים. אז היה במקום חג קריאת ים סוף, חג חיל האוויר. מה, אתם יודעים מה שאני שואל? כמו שביעי של פסח, בשונה מפסח עצמו, או בשונה מסוכות, או בשונה מכל אירוע אחר, הוא מתאר את האיך, הוא לא מתאר את המה. אז נקרא הים, אז מה נקרא הים? בעברית אחרת אני אשאל, איך קריאת הים מבטאת את כל עניין הגאולה? זה סתם טכנית שעברו בים, כלומר, היו יכולים גם ללכת דרך הקיוסק, רק היה שגור, אז עברו בים. תפורה? זה חייב להיות שזה מהותי. גם העתיד מתואר בנביאים שיבואו בנהרות וייכנסו בה, שמה לכם, חבוד, שמגיעים בנעלים ומגיעים בנהרות. מה זה העניין הזה של לעבור בים? אז מופיע בספרות החסידות, מופיע דבר מאוד מאוד עמוק, של לעבור בים, של לעבור בים, בעומק פירושו, הים מתאר את אלמא דאיתקסיא. מתחת לים יש עולם שלם, רק שמבחינתי העולם הזה מחוסה, אבל הוא עולם שלם. הוא אגב עמוק מאוד מאוד, עמוק פיזית ועמוק. במבול, מה שביבשה תמה, אבל מה שבמים נשאר טהור. גם בהרגשה פשוטה של הדיוט, יש בעולם המים עומקים שכל אחד מרגיש אותו. כל אחד יודע להגיד שיש שם משהו שהוא, אבל זה נכסה. יש עוד הבדל מאוד מאוד גדול בין עולם המים לעולם היבשה. בעולם היבשה, ככל שאתה עמוק יותר, ככל שאתה גבוה יותר, ככל שאתה מכובד יותר, אתה כאילו פחות זקוק ליבשה. הדומם, המחצבים, הם חלק מהיבשה. הצומח, הוא כבר צומח, הוא קצת מתנדנד. החי כבר מסתובב. העופות, עוד יותר. נכון? יותר, פחות כאילו זקוקים ליבשה. האדם, הוא בכלל טס בביזנס קלאס, פרסט קלאס, הוא פה, אבל הוא לא, נכון? יש כאן כאלה שאוהבים לצלול? כן, יש כאן צוללנים ככה קצת, או אין כאן, מה? אני אוהב, אבל אני המקסימום שראיתי זה שנורקל. אני לא, אני מאוד אוהב, אני יודע שאני אוהב לצלול, אבל לא. אז אחרי שפעם אחת צללתי וחשבתי שאני כבר גדול הדור, ככה קצת בילדתי עם הילדים, אז הסבירו לי שזה צלילה טובה לראות גופים וקרפיונים. אמרתי, לא, זה היה צהוב, זה היה דברים, זה... ואז הבנתי שבים זה הפוך. שבים, ככל שאתה רציני יותר, אתה יותר בתוך הים. זה בדיוק ההפך. אלה שמסתובבים למעלה באוויר זה הקרפיונים. זה הפושטי. הקרישים האמיתיים, נכון שהיום בעולם יש קרישים, טייקונים, קרישים אמיתיים, הקרישים האמיתיים לא יכולים בלי המים. זה דבר מאוד מעניין. שם מבינים שאתה מחויב להיות מחובר לחיים שלך. בעולם, ככל שאתה גבוה יותר, אתה תמים פחות. אתם מבינים את זה? זה פשוט, זה פשוט. לכן הדגים ששחו בים, והשועל אצל רבי עקיבא הציע להם שיבואו, והוא ייקח אותם שבתון פה ביבשה, אמרו לו, אתה פיקח שבחיות, אתה טיפש. בעברית אחרת הם אמרו לו, אתה חושב בקודים של יבשה. אתה תחמן. אתה בונה איך אפשר לברוח ממס הכנסה. בסדר, אני מבין אותך. אתה בונה על איך אפשר לברוח מהיבשה. אם אני אברח, אני אלך לשם, אז הבנתי אותך, אני מבין את המצב שלכם. אז תן לנו פה להתפלל עליכם, אל תיקח אותנו איתך. אנחנו מבינים את המצב. שלום רב שואל, תשאיר אותי פה. ואז הדגים אומרים, ומה במקום חיותנו אנו מתייראים במקום מיתתנו? מכירים את האגדה הזאת. האגדה הזאת באה בגלל שרבי עקיבא היה מקהיל קהילות, היה עוסק בתורה. ואמר לו, פפוס, בן יהודה, אתה מסכן את עצמך. תפסיק. זה אומר לו, אתה מזכיר לי את השואל. שאמר לדגים, אתם מסכנים את עצמכם. בואו ליבשה, במים הדגים הגדולים רודפים אחרי הדגים הקטנים. בואו אלינו, פה אין דגים גדולים רודפים אחרי דגים קטנים. פה הכל בסדר. נכון, בטח? מה זה הכל? אתם מבינים אז מה זה, מה זה היה בקריאת ים סוף? בקריאת ים סוף זה לא שטכנית הערוץ שעבד היה של חיל הים. כי חיל האוויר היה בשליטה. בשביעי של פסח הגענו למדרגה של ללכת בתוך אלמא דאיטקסיא באיטגליה. זה העתיד. אתם מבינים למה שביעי של פסח הוא... בשביעי של פסח, דרך אגב, מה עושים בשביעי של פסח? מה עושים במוצאי שביעי של פסח? מימונה! זה לא... זה רציני לגמרי. אצלכם בבית, עושים מימונה במוצאי שביעי של פסח. לאופר, לא עושים. מה יהיה? מה דרך לעשות שובה? מימונה עושים! ואם לא עושים מימונה, אז פחות תעשו סעודת משיח. זה עושים? אוכלים מהר לחמניות. קונים בוויז'ניץ. אתם מבינים? נו, מה יהיה? השביעי של פסח, זה בכל המקומות, זה העניין. המנהג הגדול של השביעי של פסח, לראות, לדבר על משיח, לראות גאולה, לראות כל העניין של השביעי של פסח. למה? בדיוק. כי הכוח הוא לראות ממש, ראתה שבחן ים, לראות את אלמא דאיטקסיא באיטגליה. השמיכים בייסורים נמצאים באלמא דאיטקסיא באיטגליה. אתם תופסים את העומק של זה. ממילא הקרבה שלהם היא המשמחת, בגלל שהם באלמא דאיטקסיא באיטגליה. חשבתי לעצמי יותר מפעם, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, למה? כי פורים, אז תשמח בפורים. מי שנכנס שבט, מרבים באילנות. מה העניין? מה העניין לך? מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? ההפך, בפורים ניצלנו, נכון? ניצלנו ממוות לחיים, אז אני מבין למה שמחים. מה היה בראש חודש אדר? תוכנית הפתרון הסופי הייתה בשיאה. אף אחד לא ניצל מכלום. מה היה בראש חודש אדר? אלא ששמחה, בשונה מכל דבר אחר, מהפכת את כל המציאות כולה, כל החודש נהפך. שמחה מהפכת את הכל. כי היכולת להיאבק לא נובעת אך ורק. יש לזה חשיבות, אבל זה, 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 אין לזה משמעות אם אתה בא בעצלות וכבודות. אם אתה בא מתוך עצבות, אין משמעות לתכונות החזקות שלך, לבריאות שלך. אין שום משמעות, כי אתה בלי חשק חיות. כי אתה בלי... זה היסוד של השמחה. זה דבר... זה התעני היומי. זה התעני היומי. שאז יתגלה אלמא דאיטקסיא ויזרח ויעיר בגילוי רב ועצום לכל החוסים בו בעולם הזה ומסתופפים בצילו צל החוכמה, שהוא בחינת צל ולא אורה וטובה נראית. ודי לחכימה. אז זה חשבתי לשתוח, כשנמצאים בערב שבת משפטים וערב שבת מברכים חודש אדר, בעומק, לא לחינם, בהשגחה, שבת שקלים ושבת, זה לא מה שזה, זה הלכה. אבל גם שבת משפטים קשורה, אני אסביר את זה מיד. שבת שקלים קשורה מאוד 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 עם עניין השמחה. כי היא שייכת לראש חודש אדר. היא שייכת לראש חודש אדר. ומה עושים בשבת שקלים? למה בראש חודש אדר משמיעים על השקלים? כולם יודעים ששבת זכור זה עניין של עמלק, ולפני המן בפורים עוסקים בזכור, למחות את עמלק. בסדר? זה הבנתי. אבל למה שבת שקלים פותחת את ארבעה פרשיות? זה השבת הזאת. אז קודם כל הלכתית. כי כשבית המקדש קיים, ייבנה במהרה בימינו, אז מקריבים את קורבנות הציבור, את התמידים, תמיד של שחר, ותמיד של בין הארבעים. ואתם יודעים שקורבנות התמיד מוקרבים רק מכספי ציבור, מכספי מחצית השבט. יש לנו עוד שבוע את פרשת תרומה, ושם אנחנו מגלים שיש נדבות שהן נדבת המשכן. מהם בונים את המנורה, ומהם בונים את הארון, ומהם בונים את הקרשים, ומהם בזה, ועיזים, וכל מה שעושים להם. זה נותן כל אחד כפי אשר ידבנו ליבו. זה כל אחד במדרגה שלו. אבל התמידים, קורבנות הציבור, תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים, הם קריבים, עכשיו אנחנו עשינו סטופ ועוברים לשקלים. בסדר? עוד רגע נגיד למשפטים ונסיים. אבל קורבנות הציבור התמידים של שחר ושל בין הארבעים, זה בא רק מכספי מה? מכספי מחצית השקל. וכל שנה, זה עוד כלל גדול, בדומה לראש השנה שהזכרנו לפני רגע לילנות, יש ראש השנה לשקלי ציבור, לבריאות. יש ראש השנה. מה זה הכוונה ראש השנה? הדין הוא שלא מביאים מכספי שנה שעברה את קורבנות השנה הבאה. כלל מאוד חשוב. עכשיו, זה כלל שחייבים לעמוד בו, אחרת זה הפרה חמורה מאוד. זה לא, אתם זוכרים את סלח שבתי? סלח שבתי מעבירים שלט, והכסף עובר מפה לפה, הכל מסתדר, נכון? זה הכסף ששם, עכשיו זה עובר לפה, זה עכשיו סלח, עכשיו זה שבתי, הכל. זה אפשר לעשות בכל מיני דברים, אבל לא במחצית השקל. מחצית השקל הולכת אך ורק לקורבנות ציבור, ועל זה הייתה מהפכה בהיסטוריה. הצדוקים אמרו, מה בעיה שהיחיד גם כן ייתן כספים לתמיד? והפרושים אמרו שזה בא רק מכסף של ציבור, ממחצית השקל. והיה על זה מלחמת עולם, שכשניצחו הפרושים את הצדוקים, עשו חג של שבעה ימים. זה נושא מאוד עקרוני, מאוד מאוד עקרוני. ומה הדין של מחצית השקל? מה הדין? שלוקחים מכל אחד מחצית השקל, העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט. אז הדל לא ימעיט, אני מבין. אומרים לדל אתה יכול. אני מבין. אבל להעשיר לא ירבה, מה אכפת לך? איזה מין סגנון בעבודת השם זה העשיר לא ירבה? בסדר? מה זה?
כולם שווים.
אז נצטרך להבין עוד מעט את המושג הזה של הכולם שווים הזה. אז העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת השם, נכון? וכולם מביאים את קורבנות הציבור ממחצית השקל. טוב, עד כאן. עכשיו נלך בכבוד, בכבוד, בכבוד. ברוכים הבאים. אז זה הדין במחצית השקל, שהעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. ומזה מביאים, כמו שאמרנו, דווקא את קורבנות הציבור, וכשאנחנו אומרים קורבנות הציבור, אנחנו מתכוונים לקורבנות התמיד. בסדר? התמידיות של קורבנות הציבור, זה שבעצם, בזה נפתחת עבודת בית המקדש של היום, בזה נגמרת עבודת בית המקדש של היום. בסדר? הכל מסביב לעניין התמידים. והתמידיות, תמיד, 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 תמיד. כנגדם יש לנו את התפילות, נכון? כנגדם היום יש לנו את התפילות, תפילת שחרית תמיד של שחר, ותפילת מנחה תמיד של בין הארבעים, ותפילת ערבית איברים ופדרים של תמיד של בין הארבעים שקרבים כל הלילה. יופי. נמשיך מזה. יוצא ככה. אתם מצאים שם. רוצו. אז יוצא... או, 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 זה דבר חשוב, זה על החורבן. אז יוצא דבר, לא, זה אני, טוב. It's a bakers. אז יוצא ככה, אז יוצא שאיפה היינו בתמידים? שמחצית השקל זה הדברים שמהם מביאים את התמידים. מחצית השקל זה הדברים שמהם מביאים את התמידים. אז אתה מזכיר ששוויון, כולם שווים בעניין קורבנות ציבור. אבל בחסידות מופיע דבר מאוד עמוק, שהוא מסביר את עומק השוויון. כי שוויון זה מושג שקשה להבין אותו. שוויון בסדר, אבל אם אני נותן יותר, מה? צריך להבין את זה לעומק. מופיע בחסידות דבר מדהים. המחצית, השוויון שאתה מזכיר, איך קוראים? גבריאל. אז גבריאל שאומר שוויון, אז השוויון מתאר מציאות של אנחנו פה שווים. מחצית, אם זה רק שוויון, זה היה יכול להיות שקל. למה צריך מחצית? למה להסתבך? אז אומרים, כי להבין שגם אני וגם אתה ביחד זה רק שלם. כל אחד זה חצי. נכון. גם את זה צריך להבין לעומת. בחסידות מובה שמחצית השקל זה שאני תמיד רק מחצית. המחצית השנייה זה מן השמיים. ביחד אנחנו שלם. עכשיו תחזיקו טוב, כי מה שאמרתי עכשיו יש לו שתי משמעויות. גם שם זה רק מחצית. ורק ביחד אנחנו שלם. זה מחצית, שרק ביחד זה נהיה שלם. בזוהר הקדוש כתוב ששכינה היא, קשה להגיד את המשפט, פלג גופה. חצי גוף. חצי. יחד אנחנו שלם. ממתי? מהשבת, מפרשת משפטים. מאז שבהר סיני נחרטה ברית. מאז שהיה דם הברית וספר הברית, ונחרטה ברית, אז ברית אומרת שכל אחד הוא חצי. כלומר, הכל יכול, אין סוף ברוך הוא, מחויב. הוא לא יכול, הכל יכול, לא יכול להפר את הברית איתן. זה יסוד האמונה. כל יסוד האמונה באלוקי ישראל ובנצח ישראל, זה שהכל יכול, שהכל יכול, לא יכול להפר את הברית איתן. זה דבר פילי. עכשיו ברמה המעשית, מה אומר שאני מחצית? אני מעביר את זה לעבודת השם הפרטית שלי. אם אני מחצית, אז אני מבין שאני לא יכול לבד. לא רק במובן היפה החברתי שאני לא יכול בלעדיך. אני רוצה להבין מאיפה זה בא. אני לא יכול לבד. נה, בטח, אני יודע שאני לא יכול לבד. חז"ל אומרים, יצרו של אדם מבקש להורגו בכל יום. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין הוא יכול. אתם מכירים את התחושה שאתה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תראה ריבונו של עולם, בדרך כלל אני מסתדר לבד, אבל הפעם אני חייב את ה... הפעם אני מוכרח. גם אגב, ממש לא נעים לי להפריע, כי יש דברים כל כך קשים בעולם. באמת, הדבר האחרון שאתה צריך עכשיו זה את השטויות שלי, ועובדה שאני מסתדר, גם זה בסייעתא דשמיא, אבל אני בחור כל כך מוכשר, וענב, אני בעיקר על הענבה עובד בזמן האחרון, ובאמת, כלומר, יצא לך ממש מצוייק, אז באמת, אני כמעט לא מטריד אותך, אבל הפעם באמת, הפעם אין ברירה, אבל מכירים את הפיגור הזה, מכירים את המשפט המקורר, כן? אתם יודעים מה זה מחצית השקל? מחצית השקל זה להבין, שאם הצלחת להתגבר על היצור שלך היום, זה כי הקדוש ברוך הוא עזר לך. מה כי הקדוש ברוך הוא עזר לי? אתה יודע, אני גמרתי סמינר. מה, אני, יש לי תואר שלישי בהבנת המקרא. מה אתה מדבר? אתה יודע מה שעשית? אתם יודעים מה זה המצרים הרוחנית של האדם? המצרים הרוחנית של האדם זה לחשוב שהוא שקל שלם. כי הוא כבר מסודר. מישהו הכניס לנו לראש תפיסה עקומה, וזו תפיסה ישראלית, שהיא מסוכנת. פעם הסברתי לחבר'ה, כתוב, עבדים היינו לפרעה במצרים. ויוציאנו השם אלוקינו ממצרים וכו' וכו'. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו וכו', היינו משועבדים. אז אמרתי להם עכשיו תסבירו, מה כתוב? אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אלא מה? אלא מה הצד השני? אז בהתחלה אמרו לי, אלא לא היינו יוצאים ממצרים. מה אתם עכשיו תקראו עוד פעם מה שכתוב? לא כתוב אילו לא יצאנו. מה כתוב? אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, אלא מה? אלא אנחנו היינו יוצאים, וכל הכבוד בצהל, וגם לי, וגם לאשתי, אילו אנחנו היינו יוצאים ממצרים, אז היינו ממשיכים להיות משועבדים לפרעה בעד היום במצרים. לא, לא יודעים להבין שם את האגדה פשוט. עכשיו תעברו על האגדה ותראו שזה כל סיפור האגדה. כל סיפור האגדה זה שאתה חצי. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. אתה חצי בכלל. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. טוב, בסדר, יציאת מצרים, אקסודוס, באמת, אני לא יכול להוציא 3 מיליון, ככה, במקרה אחת, אז באמת, שם חייבים להגיד שהיה גם עזרה אלוקית, זה נכון? באמת, מוכרחים להגיד. אתם מכירים את הסגנון הישראלי הזה, הצהרי? זה מוכרחים להגיד, נכון? פורסט מז'ור. כוח עליון באמת שהיה לטובתנו, זה גם הרוחות, גם מזג האוויר, אבל באמת, גם באמת היה. אז אחרי כמו היום, במלחמת שלום הגליל, היה מפקד טייסת. מישהו זוכר את, את, את הקרב של הבקה? את הורדת הטילים בבקה? זוכרים? זה היה 82. אז זה היה היסטוריה עתיקה. אז היה זה את הורדת הטילים. וזה, זה, האמת היא ש, האמת שיכול מאוד להיות שזה יחיה את המלחמה. היה באמת משהו מופלא. וראינו את מפקד הטייסת. כל כך אהבתי את זה. שאלו אותו, איך הוא מסביר מה היה? אז הוא אומר, זה היה תזמון, אתם מכירים? זה היה תזמון של 3 מוטיבים שחברו יחד. כזה מרעיל, כאילו בעוד 60 שניות שתוק. כזה, אני תמיד מתפלא איך לא נרדמים תוך כדי שאומרים. זה היה תזמון של 3 מוטיבים שחברו יחד. מה היו המוטיבים? הוא אומר, איכות הכלים, היתרון של הכלים שלנו, איכות הלוחמים, וקצת מזל. 3 מוטיבים שחרו. רציתי לנשק אותו, והוא אמר את זה בחיוך, הוא התכוון באמת, שבקיצור, אני לא יודע להסביר לכם כלום, מה אתם רוצים בחיים שלי. הוא אמר את זה בצהלית. מה מבלבלים לי במוח? אז אני אגיד לכם, בקודת יום, משעממת, תנו לי ללכת כבר. תנו לי לעבוד, מה אתם באים אליי עם המיקרופונים, אני יודע תשובות. לא יודע, קודש ברוך הוא, אני יודע איך זה קרה, לא יודע איך זה קרה, מה אתם רוצים בחיים שלי. מחצית השקל זה אני יודע ש, שאני לא, אני לא, אני, אני עשיתי חצי, לא, לא עשיתי כלום. אוי ואבוי אם לא עשית כלום. עשיתי חצי. עשיתי חצי. מה, אף פעם לא יהיה לך מפעל לבד, פני, תמיד אתה תהיה שותף כרוך אחרי. אתה לא מתכונן להתקדם, אתה לא רוצה להיות עצמאי. כשתהיה גדול, לא תהיה עצמאי. למה הוא חצי? כי הוא צריך שתהיה לו שכינה בתחתוניים. וכיוון שמטבע הקדוש ברוך הוא להיות לו שכינה בתחתוניים, אז הוא צריך אותי. היי, שאל פעם מישהו את האדמור הזקן, אבל למה הוא בנה את זה כך? אז הוא אומר, נתאווה ועל תאוות אין קושיות. זה הטייבה שלו, כך הוא רוצה. אז המציאות של מחצית, זה דבר פלא פלאות, בסיס כל עבודת השם, כל הקורבנות זה תמידים. הבסיס לעבודת השם זה ההבנה שאתה חצי. ואם שאתה לא מבין שאתה חצי, אז אתה לא זקוק כבר לעבודה. זה דבר אדיר. על זה שאל משה את הקדוש ברוך הוא, אני לא יודע אבל איך נותנים מחצית השקל, מה הוא לא הבין, מה כל כך מסובך? כתוב שהתקשה משה, איך נראה מחצית השקל. אני מבין שקשה מה המנורה, אני גם לא מבין, אני לא משנה. אבל מה קשה על מחצית השקל, מה קשה? שמעתי פעם איזה שטות שאומרים שמשה רבינו היה כל כך רוחני, הוא היה לו קשה להבין מה זה חצי שקל. היה רוח נימה לא מלא דולרים, מה אני מתעסק, איזה שטויות, מי שמסביר כך, איך מסביר את פרשת פקודי, הוא היה גזבר שהיה אחראי על הכל. לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה מאוד טוב, נו, שהיה מי שרוח נימה... יכול להיות שהקושי שלו היה להגיד חצי שקל. גם משה רבינו ידע את החצי שקל שלי, הוא ידע את הפיאסטר שלי, הוא ידע את הכל, זה הגודל שלו. יש הרב קוק ביטוי מדהים, האנשים הגדולים והאנשים הקטנים, מה בעינם? זאת אומרת, האנשים הגדולים הם האנשים שמתעסקים בעניינים הקטנים בעיניים של גדלות. ביטוי נפלא. הכתוב הקוק. הם האנשים שמתעסקים בעניינים הקטנים בעיניים של גדלות. האנשים הקטנים זה האנשים שמתעסקים רק בדברים הגדולים. מה שרבינו היה איש גדול. הוא עסק ברבעי שקלים, הכל. אז מה היה לו קשה? ושרבינו לא הבין איך יכול להיות שאפשר להגיע ללהיות מחצית שקל. איך אפשר להבין? איך אפשר להגיע לדביקות הזאת? איך אפשר? כי אם אתה מגיע לזה ואתה כל הזמן מחצית שקל, זה ממש הפוך מעניין השמחה שתיארתי מקודם. מתי קשה לשמוח? כשקשה. מתי קשה להרגיש מחצית? כשטוב. אתם תופעים? אז כשאתה מרגיש מחצית, עכשיו הכל בסדר? טוב, עכשיו הפעם אני חייב אותך. הפעם באמת אני חייב אותך. שמה, זה גם הקטע הקשה לי. אגב, זה לא ממני, זה מהעידה. זה לא ממני, זה לא הבעיה שלי, זה עניין עדתי, זה עתיק. זה הורמונים, זה שייך לגנים, זה גם היה אצל סבא של סבתי. אני לא קשור, אין לי בחירה חופשית. איי, הרמב״ם אומר, יש, בסדר, נו, גם מלרעי ודש קושיות. הראש עומד ככה. אז כשטוב, קשה לך להרגיש מחצית. כמו שכשרע, קשה לך להרגיש שמחה. עכשיו תחזיקו טוב. הרמ"א מתחיל ומסיים את השולחן ערוך במילים הבאות. הוא מתחיל את השולחן ערוך, רמ"א ידוע, הוא מתחיל את השולחן ערוך במילים, שיוויתי השם לנגדי תמיד. והוא מסיים את השולחן ערוך חודש אדר בהלכות פורים. ובהלכות פורים הוא מסיים במה קורה בשנה מעוברת, מה עושים באדר א'. מה עושים? בבית ספר רוצים להשתולל. אבל תמיד היו מסבירים בבית ספר שזה לא פורים היום, ותרגעו וזה, אתם מכירים? כי זה מפריע למורים. זה לא פורים. מה לא פורים? אני אתה צוחק. זה לא נוח שזה פורים, אני מקבל את זה. עדיף שיהיה יותר שקט הפעם. אומר הרמ"א, זה מדהים, אתם יודעים מה אומר הרמ"א? נסיים בו. אומר הרמ"א, תשמעו, תשמעו רמ"א. כמה טוב שהיום, המורה לעברית למשל היום לא הייתה מאשרת את המשפט הזה של הרמ"א, תראו. אז הוא מביא מישהו שיגיע ומשנים לו את זה. תראו, 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 תראו. מה שנקרא, לקיים מה שנקרא, לא תרצח. הנה, הנה. הרמ"א אומר כך, יש דיון, כן לעשות סעודה, לא לעשות סעודה בפורים קטן, באדר א', מה עושים? אז שולחן ערוך בכלל, המרן לא שמע על זה בכלל. הוא אומר, ויש אומרים, זה אפילו בהספד לתענית מותרים. בסדר? מה שנקרא, הוא היה בעד המורים. הוא היה בעד המורים. שלא השתוללו, אתה אפילו בהספד לתענית מותרים. בסדר? זה גם משפט טוב, אפשר ככה, מורה טוב יכול להגיד שזה ערוף, ואני עוד יכול פה לעשות הספד לתענית. הם מרגיע אותם, הם מבסוטים מזה. הלאה. הגע והמנהג אומר הרמ"א כסברה הראשונה. לא כמו היש אומרים, לא להספיד. אל תגזים אומר הרמ"א, אל תספיד, אל תעשה לי תעניות בפורים קטן. בכל זאת, נכון? לא צריך סעודות, אבל בסדר. טוב, אחרי זה הוא אומר, יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה. הרמ"א, השולחן ערוך לא הזכיר משתה ושמחה, הוא רק דן אם צריך להספיד, אם מותר להספיד ולהתענות. הרמ"א אומר, איזה להספיד ולהתענות? יש אומרים שאפילו צריך להרבות במשתה ושמחה בפורים של אדר א'. יש אומרים, טוב. ואין נוהגים כן. לא ראינו שנוהגים כך. איך הוא מסיים את שולחן ערוך? מכל מקום, תשמעו עברית, ירבה קצת בסעודה. נכון שהיום היינו מתקנים את זה? המגיע, לא היה עושה פה משהו? מכל מקום ירבה קצת בסעודה. איזה עולם. צריך לדעת להרבות בקצת. להרבות קצת. דבר גדול מאוד. מכל מקום להרבה קצת בסעודה. כשמדברים על פורים, להרבות קצת זה מאוד קשה. אני בפקק הראשון עוד יכול להרבות קצת. אפילו בשלישי. אבל מפקק מסוים קשה לי כבר להרבות קצת. אני לא יכול להעיד על זה, אבל אני יכול להעיד עד לשלב שאני לא יכול להעיד. מהשלב ההוא אני לא מעיד, אבל מעידים. מכל מקום מהרבה קצת בסעודה, תשמעו, כדי לצאת ידי המחמירים. המחמירים במשתה. חכו, איך הוא מסיים את השולחן ערוך? וטוב לב משתה תמיד. אז איך הוא התחיל את השולחן ערוך? או, ירבה קצת. ירבה קצת. ידי המחמירים. או! בעל דברים דין די הוא. כן. וטוב לב משתה תמיד. אז מה זה טוב לב משתה תמיד? נו, מה הפשעה טוב לב משתה תמיד? זה דבר מדהים, תשמע גבריאל, תשמע טוב, חוסן, תקשיבו. טוב לב משתה תמיד זה לכאורה שאלה גדולה מאוד. אין משתה תמיד, איך יכול להיות משתה תמיד? אין מצב כזה, זה לא הגיוני משתה תמיד. אבל אין מציאות כזה, איך אני יכול? אני באמת במשתה תמיד, אני יכול להיות במשתה תמיד? טוב לב משתה תמיד? זה שייך למה שאמרנו מקודם. גם שיוויתי השם, הטוב לב הוא בעצם מצב של משתה תמיד. גם השיוויתי השם, החוכמה האמיתית היא להיות בתמידיות. אתה יכול להיות, אז המפרשים אומרים, דורשי רשומות תמיד אמרו שהרמ"א פתח את השולחן ערוך וסיים את השולחן ערוך בתמיד. שיוויתי השם לנגדי תמיד, וסיים בטוב לב משתה תמיד. פתח וסיים. ודורשי רשומות אמרו שהשולחן ערוך הביא בתחילת השולחן ערוך תמיד של שחר, ובסוף השולחן ערוך את התמיד של בן הארבעי. שני תמידים. בתמיד הזה הוא פתח את כל העבודה, ובתמיד הזה הוא סיים את העבודה. זה כל כך נפלא. התמידיות של השמחה היא עבודת השם. כי אם אתה שמח לא תמידי, משמע זה לא שמחה בהשם. אתה מבין מה אני אומר עצמי? היכולת להגיע לתמידיות הזאת, זה לא טעות בעברית ירבה קצת. זה לא טעות בעברית. זה עומק אדיר, ירבה קצת. וטוב לב משתה תמיד. שומעים? זה פילי פלאות. ושיוויתי הוויה לנגדי תמיד. האם אני באמת, באמת נמצא בשיוויתי השם, מי שנמצא בשיוויתי השם לנגדי תמיד, ממילא הוא טוב לב משתה תמיד. למרות שכשאנחנו אומרים שיוויתי, אנחנו מציירים פרצוף של יראה, וטוב לב משתה, אנחנו מציירים נחמן עם קופצים על טנדר. זה בגלל החולשה שלנו, כי אנחנו באלמא דאיתקליא. אנחנו לא מבינים את זה בכלל. אם אני חי בשיוויתי השם לנגדי תמיד, זוכר מה ראינו שם באדית, את הפרוכת. אדוני אבי מורי ורבי, כך אמר אדמור האמצעי. כל ימיו, בכל דרשותיו, הייתה מגמתו לקבוע אחדות השם בלב כל אחד ואחת, במוח כל אחד ואחת, בשכל של כל אחד ואחת. אם אני מצליח לקבוע בעצמי את השיוויתי, ממילא אני יכול להיות טוב לב משתה תמיד. זה פילי פלאות. למשה לא היה קשה לראות את זה.
לא, קשה לראות איך זה יכול להצליח אצל כל
אחד. למשה כן, הנה חינמי, בדיוק. כשמבקש שיראה לו איך מגיעים לזה. פילי פלאות. אז מה אמר לו הקדוש ברוך הוא איך מגיעים לזה? מה הוא אמר לו? מה הוא אמר לו? קח את המטבע, זרוק לאש. כשתזרוק לאש, אני כבר אעשה את הכל. חשבתם על זה פעם? משה רבינו התקשה לעשות את המנורה, נכון? התקשה לעשות את המנורה. כתוב מקשה, תעשה. אז מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? נו, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? קח את כיכר הזהב, נו, תשליך אותו לאור, והיא נעשית מאליה. אומר המהר"ל, מה פירוש שנעשית מאליה? כתוב שהוא התקשה לעשות, זאת אומרת שהוא תוך כדי, תוך כדי עשייה. אבל גם ברור שהוא תוך כדי עשייה, כי גביעה, כפתוריה, פרחיה, אז הוא תוך כדי עשייה. ותוך כדי עשייה הוא אומר לו, קח את הכל, זרוק לאור, אז בשביל מה אתה עושה? אתם מבינים מה זה מחצית? אתה עושה. בבוא משה אל אוהל מועד, ורק מכוח זה שהוא בא, אז השם מדבר אליו מבין הקרובים. אתה עושה. אתה עושה לפי אלמא דאיתקליא. עכשיו קח את הכל, תשליך אותו לאש, תשליך אותו לאש, הכוונה היא תשליך אותו לדבר שאין בו, חשבתם פעם אגב על המושג מטבע של אש? מחצית מטבע של אש, זה שתי מילים הכי סותרות שיכולות להיות. מטבע זה משהו שיש לו צורה. הוא מוטבע. אש, אין לו צורה. מטבע זה אפה. אש זה היסוד ההפוך. מטבע של אש. זה כדי פרו. אתם חושבים שזה במקרה שזה פרשת שקלים ומי שנכנס הולך ביחד? אם אתה יודע שאתה מחצית, אז אתה יכול להיות בשמחה תמידית. אתה לא יודע שאתה מחצית. זו מציאות, מציאות. וכיוון שלחיות עם הזמן, אז רק נגמור במילה אחת מרביעי. מילה אחת, משפטים כל משפט שם זה מדהים, מדהים, מדהים.
וזיכה אותנו הקודש ברוך הוא באמת, 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 בזכות אייל ששם בורח החוצה, איפה, איפה החוברות של משפטים, איפה, יש משפטים אחד פה. הנה, 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 עכשיו ככה, מכוח השיעורים האלה, החלטנו שחייבים לעבוד על לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן זה שכל יום, רבי הזקן אומר לחיות עם הזמן. לחיות עם הזמן זה שכל יום אתה חי עם הזמן. מה זה עם הזמן? אתה רלוונטי, אתה אקטואלי, אתה בחדשות. אתם יודעים מה החדשות של היום? רביעי. היום החדשות של היום זה רביעי. אם אתה בחדשות, אי אפשר היום לשמוע את החדשות של אתמול. לא קוראים עיתון של אתמול. נכון? אתה לא יכול להיות בשלישי, זה לא יחיה אותך. רביעי יחיה אותך. אז התחלנו לכתוב עכשיו באמת את החוברות האלה לפי הפרשה היומית. לא לכתוב, להגיד באתר את הפרשה היומית כמה דקות. החבר'ה ככה, ועד גם עוזר בזה, עוזרים ככה בזה שזה ייכתב. אז רק משפט אחד מרביעי, משפט אחד ובואו נסיים. כתוב בפרשת משפטים ברביעי שאנחנו קוראים היום, עכשיו שלישי בלילה כבר, ברביעי, לא תישא שמה שווא. לא תישא שמה שווא. אומר רש"י, והרמב״ם פוסק את זה להלכה, שללא תישא שמה שווא יש שתי משמעויות. האחת לגבי הדיין. אל תדון באולי. שמה שווא, שמעתי, שמועה, ביררתי, אל תבלבל במוח. בתעידים שאלוקים ניצב בעדת אל לא מרשיעים מספק. זה לא רציני, זה לא... תתרצן, לא תישא השם עכשיו. שמועות לא מעניינות אותי השטויות שלך. עדות, שיטה, עדות, כל מיני מילים שאגב מעצם מהותם הן אנטי-הלכתיות. כל הפסוק הזה אגב פוגע בכל התפיסה. המשפט הבא הוא ואל תשת עד רשע להיות עד חמאס. מה זה אל תשת עד רשע? מה לומדת מזה המשנה והגמרה וכולם? שעבריין לא יכול להיות עד. כלומר, אם אתה הפללת אותו, אז איך הוא יכול להעיד? כי הוא פסול לעדות בעצם זה שהוא הופלל. היום יש שיטה חדשה. פטנט חדש, שאתה בא ואומר, אני אתן עדות בתנאי שאני אהיה מחוסן מהפללה עצמית. אתם שמעתם את המשפט הזה? אני שמעתי אותו השבוע בחדשות. ואתה חשבתי שאני מת מצחוק, לא אני אומרים. ניסיתי להבין אם אני פה או לא פה. כלומר, אני מוכן להגיד את האמת בתנאי שאתם מתחייבים לא לחקור. כלומר, אני בא למערכת הצדק ואומר לה, אם שווה לכם, אם שווה לכם, פעם לא מחליף לכם, כמו בסופר, אם שווה לכם, שאני פלילי, כי אם אני רוצה למנוע הפללה עצמית, זאת אומרת שאני פלילי. אם שווה לכם שאני פלילי, אבל אתם תתנו לי קוטג' ולא תדונו בזה, אני אמכור לכם אחד יותר טוב. דנים בזה. דנים, אנשים עם ש... פלגין פלגין אנסיכלה. פלגין אנסיכלה. לא פלגין. אני שם... טוב, אין ברירה. אגב, אין לי בעיה שגידו אין ברירה, בסדר גמור, תקנת הציבור מקובל. תקנה. אבל שלא יקראו לזה משפט. לא, מצוין, אני בעד. אני בעד נהלים, יש גם נהלים בצבא. וכשהיינו שואלים למה, היו אומרים, כי 60 שניות רוץ. אחרי 4 פעמים הבנו שלא שואלים. שאלנו מה זה 60 שניות רוץ? אמרו, לא הבנת, פעם 50. אחרי זה תבין. זה הבנתי, 100%, זה ככה יוצאים חיילים טובים דרך היום. אם אתה עושה את זה בחיוך, זה יוצא נחמד מהם. בסדר גמור, אל תגיד שזה משפט, תקרא לזה תרנגול. מקובל עליי. רק מה? אבל למה אני מבקרתי? כי הפירוש השני של רש"י ובזה עומדים. לא, כבר מגיע לחיים ואני מדבר. הפירוש השני שלא תישא שם השווא, לא תישא שם השווא, אומר רש"י, שבכלל לא מדבר על הדיין, וכך פוסק גם הרמב״ם להלכה. זה לא מדבר על הדיין, אלא על מי מדבר לא תישא שם השווא? נו, אזהרה למקבל לשון הרע. לא תישא שם השווא. אסור לך לקבל שמועה. אזהרה למקבל, השומע לשון הרע עובר על אזהרה דאורייתא שלא תישא שם השם, זה לאו בתוך מצוות לא תעשה בתרי"ג מצוות. אזהרה למקבל לשון הרע, הרמב"ם בספר המצוות, ורש"י על הפרשה. בסדר? יפה. חשבתי לעצמי, אני לא מבין מה כתוב פה. לא תישא בעברית, זה לא להרים. גם לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה להרים, להגיד דיבור. אבל לא תישא שם השם, זה לא לקבל לשון הרע, מה זה קשור ללא תישא? זה דבר מופלא. אם אתה חי אלוקות, אז השמועה שהיא לא מבוססת, והיא פוגמת באלוקות של X, והיא קיימת כי היא קיימת, אין המשמעות, אתה נותן לה את המשמעות, אתה נושא אותה, אתה הופך אותה למשהו. בזה שאתה מקבל את זה, אתה נושא. שמעתם את העברית? מדהים. כשאתה מקבל את זה, אתה הופך את זה למשהו שאפשר לעשות אותו. לא היה לזה קיום, עד שאתה קיבלת את זה. מה לא היה לזה קיום? דיברו. אתה הפכת את זה לנקויים. במשפט, יש מה שנקרא ביצוע, ויש מה שנקרא קיום. יש קיום. שטר קיום. אני מקיים את השטר. אם אני לא מקיים את השטר, השטר לא מקוים. אבל כתוב שזה יהיה חוזה על 90 מיליון דולר. אם אין עליו קיום, זה לא שווה כלום. מה עשה כבר הנוטריון הזה? כלום, קיים את השטר. מה עשה בית המשפט עכשיו? קיים את השטר. ובלי הקיום, זה לא שווה. לא תישא שם השם, זה אתה מקיים את זה. אז אני גומר בשלישי הזה, ובזה נסיים את הכל. נפלא מאוד. לא תעשי זה שאתה מעביר לה. אבל זה בעצם בא מאותו יסוד. שאתה הופך את זה לחפצה. אתה הופך את זה לחפצה. יסוד אחר, ובזה אני אומר. למה אתה הופך את זה לחפצה? בגלל שאתה הופך את האלמה להתגלי על העיקר. אין אלמה להתגלי. אני רואה, אמרו. שמעתי. אמרו. עכשיו עצוב. למה עצוב? כי באלמה להתגלי עצוב. יש אלמה להתגלי או אין? יש ים ביבשה? או אין? אני עשיתי את זה, אז אני שקל. את השקל יש אותו מחצית השקל. זה הכל דבר אחד. זה הכל דבר אחד. זה היכולת באמת, 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 להיות במי שנכנס, ולהרבות בשמחה, ושנזכה באמת, 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 כי פשוט הוא להרבות בשמחה. בכל החלקים שדיברנו, להרגיש מחצית, בעזרת השם, בעזרת השם שבבית הזה ישמע כל ששון, וכל שמחה תמיד. מה לחיים?